אנחנו בפרק A, בפסוק זין. אם עושק רש וגזל משפט וצדק תראה במדינה, אל תטמע על החפץ. כי גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם. אז קודם כל, מה הפירוש הפשוט כמו שרשי על המקום מפרש? אם אתה תראה במדינה, איפה שאתה גר, שיש עושק של רעש וגזל במשפט וחוסר צדק במדינה, אז אל תטמע על דברים רעים שהקדוש ברוך הוא מביא. על החפץ, זה הכוונה על הרצון של הקדוש ברוך הוא לעשות רע. זה פירושו של רש"י. למה? כי הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד מקפיד, ויש לו שליחים שבודקים כל מה שבני האדם עושים, וגבוה מעל גבוה שומר, יש שומרים שבודקים את מעשה בני האדם, סליחו לי על הביטוי, כדי להכתיף להם. כלומר, האדם עלול לחשוב שהוא יכול לעשות מה שעולה על ליבו, וכיוון שהוא שולט בכיפה, לא משנה באיזה כיפה, באיזשהו מקום ששם הוא שולט, ועליי אף אחד לא יוכל לעשות שום דבר, עליי לא יוכלו, לא יעלו עליי. מי שיתחיל איתי, אני יודע להשתיק אותו. והוא טיפוס שעושה את זה עם שוחד, או שעושה את זה עם כוח הזרוע, או עושה את זה בדרכים אחרות. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, תדע שאני דאגתי שבעולם יהיו אנשים גבוהים ממך, וחזקים ממך, גם אם אתה לא רואה אותם על פני השטח, והם, עוד פעם, סליחה על הביטוי, ייכנסו בך אם אתה תעשה משהו לא ראוי. זה הסדר שאני קבעתי בבריאה, וגם השומרים, אם הם יעשו משהו שאינו ראוי, כי הם יחשבו שהם בלבטים גדולים, וגבוהים עליהם. הסדר בבריאה זה שיש מעליהם גם אנשים גבוהים מהם, שהם מיועדים לתת להם עונש על מה שהם עשו. עד כאן זה הפירוש הפשוט. הוא מדבר על הסדר בבריאה בעצמותה, עד שיכול להיות מצב שכשהאדם מתנהג לא כמו שצריך, יבוא איזה בעל חיים ויתפל בו, או יבוא איזה דומם ויתפל בו, או ייתקל במשהו באמצע הדרך ויתפל בו, אבל כל אלה שלוחים של המקום, אל תחשוב שאין חזקים יותר ממך. זה קורה וזה יקרה והכל יהיה בסדר. זה בעצם מה שהפירוש הפשוט של הפסוק הזה שלפנינו בא להגיד, וזה בעצם מה שאני רוצה, זה לא כל כך להתעסק בחלק הראשון של הפסוק, עושק רש וגזל משפט שאתה רואה במדינה, משום שאני חושב שאת הדברים האלה אנחנו חושבים על כל פנים שאנחנו מכירים טוב מאוד, ולא זה העניין. לא בשביל זה באתי לכאן. אני באתי יותר להתייחס לחצי השני של הפסוק, שהקדוש ברוך הוא מספר ומדווח לנו שיש סדר בבריאה, גבוה מעל גבוה שומר, יש שומרים. על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים. ירושלים בטרמינולוגיה הקבלית זה לא רק מקום מסוים, עיר, אלא יראה שלמה. על חומותייך ירושלים, הקדוש ברוך הוא אומר, אני דואג שהאדם לא יפסיק את יראת השמיים שיש בו. כלומר, שלא יפסיק לפחד. ואם הוא יפסיק לפחד, אל תדאג, זה רק עניין של זמן, נחזיר לו את זה. קצת השומרים ינערו אותו, והוא יחזור למוטב. זה בעצם הפשט מה שרש"י רוצה להגיד, ואני רוצה להתייחס לפירוש הפנימי, לפירושים הפנימיים יותר, איך שתורת החסידות מסבירה את המושג הזה, גבוה מעל גבוה שומר, שיש לו המון המון משמעויות בחיים שלנו גם כן, המון המון מוסר השכל, מהבחינה הרוחנית, זה כמובן קשור גם לפשט של הכתוב, אבל אמרתי כבר קודם, את הפירוש הפשוט של הזבל של השקרנים והרמאים והחמסנים, אנחנו מכירים ברחוב. לא זה העניין. אנחנו רוצים ללמוד משהו יותר עמוק, יותר פנימי, איפה זה נמצא אצלנו בדקות גם כן. אז אני רוצה לפתוח בפסקה מהגמרא במסכת בבא קמא, שהגמרא אומרת בת תחילה סימן יפה לבנים. הפירוש הפשוט שאנשים מתחתנים, אז אם נולדת בת תחילה, אז זה סימן יפה שאחר כך יבואו בנים. הגמרא בעצם רוצה לבטא דבר שהוא בפשט שלה, עוד קודם כל בפשט, עוד מעט נראה מה מסביר הבעל שם טוב על הגמרא הזאת. הגמרא בפשט רוצה לדווח, רוצה לספר שכאשר האדם נמצא במצב של תחילת החיים, כתוב, אם האיש מזריע תחילה, אז יולדת נקבה. ואם האישה מזריעה תחילה, אז יולדת זכה. אם ראית בן אדם שנולד לו בת תחילה, לפי הגמרא הזו, זה מכיוון שהוא היה קצת ברתיחת הדמים. שווי שווי, חכה. בתחילה זה סימן שאת ראה, לאט לאט הוא יתרגל, איך אומרים, הוא יהיה יותר מיושב בדעתו, יבואו הבנים אחר כך. זה בעצם הפירוש הפשטני של הגמרא. אבל הבעל שם טוב לומד כל מאמר חז"ל באופן עמוק, באופן פנימי. והוא אומר שלכולנו בלב שלנו, בתוכנו, בפנים, יש בפנים בת ובפנים יש בן. בן ובת. בתוך הלב של כל אחד. בן ובת זה לא רק הבן והבת הפיזיים, זה בחינות. בן זה בחינה ובת זה בחינה. מהי הבחינה של בן שנמצאת אצל כולנו, גם אצל גברים וגם אצל נשים? בכתר שם טוב מסביר הבעל שם טוב שבן זה אחד כזה שאתה אומר לו איזשהו דבר והוא אומר, טוב, אני רוצה לבדוק את זה. איפה זה? באיזה ספר? באיזה עמוד? פותח, מסתכל בפנים, מסתכל באותיות, רוצה לראות איך הוא מבין את זה, איך הוא קולט את זה. הוא לא סומך על הניתוח שלך, הוא רוצה לנתח בכוחות עצמו. זה המושג, אצל כל אדם יש את זה, זה מושג בן. ולעומת זאת, המושג בת גם כן ישנו אצל כל אחד, וזה שהאדם שומע ומקבל. שומע, מה ההבדל בין אדם של קורא בספר? סתם אני שואל שאלה כללית, לפני הבן והבת. מה ההבדל בין אדם שקורא בתוך הספר לבין אדם ששומע שיעור או שומע הקלטה או שרואה וידאו של מסר לימודי למשל? ההבדל הוא זה שכשהוא קורא, כמו שהרבי הרשב מעריך בהמשך תף רש נון תת, כשהוא קורא הוא צריך לדעת קצת לצייר בראש שלו מה הוא קורא ומה הכוונה של מה הוא קורא. אתם מבינים מה אני רוצה להגיד? אדם שרוצה להתחבר לוידאו למשל, יש סרט לימודי, כן? אז למשל הבעל יושב ומסתכל בסרט, האישה מביאה שתייה ואחר כך מביאה מילון ואחר כך מביאה רפתיח והיא נותנת מבט כל פעם. ואני אומר לכם, היא יודעת מה שהיה בווידאו פחות או יותר כמו שהוא, אין הבדל גדול. למה? מכיוון שכשאתה צריך לראות איזשהו דבר ויזואלי, אתה לא צריך את כל הראש שלך. לעשו לך את זה ולעשו לך את זה ולעשו לך את זה עד שזה יהיה כל כך מוחשי, אז אתה רואה את זה כמו שהוא. כשאתה שומע אפילו שמיעה זה דרגה אחת נמוכה יותר. כשאתה שומע איזשהו רעיון שמישהו הכין, עמל, לעס, התייגע, ואתה כמו שאומרים יושב ושומע את מה שהוא אומר, בלשון של דוד המלך בתהילים, זה יפה, שמעי בת. כשאתה שומע, אז אתה פסיבי ואתה מקבל. זה כמו שאומרים, תעביר לי, כשרוצים להעביר ממחשב למחשב, מנגן למחשב, מ-USB למחשב, תעשה, מעביר. אתה יכול אפילו להמשיך לעבוד על המחשב בדברים אחרים. זה עובר, זה נכנס. התנועה הזו של האדם הפסיב, שמקבל מה שאומרים לו, ולא מנסה ללעוס בעצמו ולריב בעצמו, זה תנועה של בת. ושתי התנועות הללו נמצאים בתוך האדם פנימה. יש דברים מסוימים שגם הבנים הם מתנהגים כמו בנות בתחום הזה, זאת אומרת שמקבלים את הדברים כמו שהם ולא ניסו לחקור, וישנם דברים שגם הבנות מתנהגות כמו בנים בתחום הזה, זאת אומרת שהן לא עושות את הדבר ומחפשות להבין למה ואיפה וכמה וחוקרות ומדשות בתוך העניין. וכאן מגיע בעצם החידוש המפתיע של הבעל שם טוב, בת תחילה סימן יפה לבנים. אם האדם, יש איזשהו חיסרון בתנועת הבן שבתוך נפשנו פנימה. תנועת הבן, לכאורה זה המעלה הכי טובה. אתה חוקר בעצמך, אתה מפנים בעצמך. הרבה פעמים אנשים אומרים לי שכשאנחנו לומדים איזשהו דבר ומישהו אומר, 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 לא נדבק לנו שום דבר בראש. אבל אם הוספנו, אם העמקנו, אם גם אנחנו השתלבנו בפנים באיזשהו פרט שאותו אנחנו חידשנו, הרי אנחנו מבינים את הדברים הרבה הרבה יותר טוב. וזה באמת נכון. כשהאדם הכניס משהו מעצמו, הוא מבין הרבה יותר טוב, על זה אין ויכוח. אבל יש איזשהו חיסרון גם בתנועת הבן. אותו האדם שמכניס ומחדש ומשתלב ומעמיק, אתם רואים את המשקפיים? הכל זה במבט של המשקפיים שלו. כל רעיון שהבן אדם המציא אותו, הוסיף אותו, הרחיב אותו, זה בהתאם לתפיסת המוח שלו. ולכן, אני לא אחדש לכם שהיו גאונים כאלה, גם אצל יהודים וגם אצל לאבדי לא יהודים, שהיו מסוגלים לשמוע רעיון אחד מאדם, ואחר כך להגיד בכל תחום מה הוא יגיד לפי הראש שלו. למה? מפני שכולנו בעצם ממוסגרים. כולנו, הראשים שלנו באיזשהו מקום, יש להם צורה מסוימת של חשיבה. לא תמיד לנו יש את הכלים להגדיר את הסגנון של הראש שלנו, אבל יש לנו איזשהו מסגרת שהראש שבא, הראש שלנו בא עובד. וכאן, אומר הבעל שם טוב, הבן שבתוכנו, יש לו איזושהי הגבלה. הוא לא מצליח להרחיב אופקים במידה אמיתית. מה הכוונה להרחיב אופקים במידה אמיתית? אז הרבי מסביר בליקוטי שיחות שישנם שלושה דרגות של תלמידים. יש תלמיד אחד שמה שהוא שמע הוא הבין באמת, והוא קלט, והוא גם יודע לחזור על מה שהוא אמר בשפה ברורה. אבל תבוא תגיד לו, תגיד משהו אחר שלא אמרו, הוא לא יודע להגיד. הוא יודע רק להגיד מה שאמרו. הוא אומר את זה לא כתוקי, אלא כאחד שמבין. אבל הוא מסוגל להגיד את ההבנה שלך יפה, לא יותר מזה. תגיד לו, תוסיף, אין לי מה להוסיף. דרגה שנייה, גבוהה יותר, זה של אדם שמסוגל לקחת את הדברים שאותם הוא שמע, ולקשר אותם לנקודות דומות אחרות שלא נאמרו. זה כבר דרגה גבוהה יותר. אבל מה שהוא מצליח לקשר זה תמיד את הנקודות הדומות. הוא מצליח להתאים דברים נוספים שיש לו בראש. זה כמו זה וזה. זה מתאים, זה נראה לו באותו צבע. הוא רואה איזשהו קשר אסוציאטיבי בין הדברים. זה כבר דרגה גבוהה יותר. אבל תבוא ותגיד לו, תחדש יסוד חדש, בהתאם לראש שאתה שמעת, בהתאם לרעיונות שאתה קיבלת, זה אני לא יכול. אני יכול לחזור על הדברים ששמעתי ולחבר אותם לעוד דבר. דרגה שלישית, אומר הרבי, אדם שהתחבר ולמד מרבו כל כך חזק, שהוא מסוגל להגיד את אותם רעיונות שרבו היה אומר, הוא לא שמע אותם. רבי היה אומר על דבר זה כך וכך. ואני רוצה לומר לכם שאני חוויתי פעם חוויה כזאת. אצל אחד מגדולי המשפיעים בחב"ד, שהוא, הרב מנדל פוטרפס, היה יהודי מבוגר וזקן, ועבר הרבה מסירות נפש בחיים שלו. לפעמים כשהוא היה פוגש אותי, אז הוא היה אומר לי, תגיד משהו בלימוד. אז אני פעם אמרתי לו, אני מוכן, אני הייתי קצת חצוף, אתם תסלחו לי. אני אמרתי לו, אני מוכן להגיד לך רעיון שכתוב, והרעיון הזה יש לו שתי פרשנויות, אני אגיד לך את שתיהם. פרשנות אחת, שהרבי אומר. ופרשנות שנייה, שאומר גאון אחר. ואתה תגיד לי מה אומר הרבי, מה אומר הגאון האחר. ואני רוצה לומר לכם שהוא קלה למטרה. הוא הודה בפניי שהוא לא הכיר את הרעיון הזה של הרבי, הוא היה רחוק מלהיות שקרן. הוא לא הכיר את הרעיון, ואף על פי כן הוא ידע לקלוע. אני אמרתי לו, יש שאלה, הרבי מתר... לא אמרתי הרבי, אבל יש מישהו שמתרץ כך, יש מישהו שתרץ כך, אתה תגיד לי מי מתרץ כל דבר. אחד מהם זה הרבי, אחד מהם זה רבי עקיבא איגר זה היה. אז הוא אמר לי, זה הרבי, זה רבי עקיבא איגר. ואמר, הוא לא הכיר את זה קודם. למה? כי יש לך את אדם שקלט את הראש, את הצורת תפיסה, את צורת החשיבה, זה עומק ברמה אחרת, זה דרגה הרבה הרבה יותר גבוהה. אז עכשיו אנחנו חוזרים חזרה לבן שבתוכנו. בתוכנו יש בן. הבן שבתוכנו, אומר הבעל שם טוב, מה הוא? הוא, יש לו את הראש שלו. כל דבר שאתה תביא לו, הוא מיד, איך אומרים, הוא יסחוט אותו במסחטת העדרים שלו. והאמיץ יהיה בהתאם. אז מה זה בת? בת, זה תעזוב אותי רגע מהראש שלי, שמעי בת, אומר דוד המלך. שים את הראש שלי בצד, מה אתה אומר? עכשיו אני שומע את מה שאתה אומר, בלי כלי החשיבה הרציונליים שלי. אני עכשיו בנוטרל, אני לא חושב על הראש שלי כלל ועיקר. אז אם האדם מגיע אל הלימוד, אל השיעור, אל המאמר, אל השיחה, אל הרעיון, בגישה של בת תחילה, סימן יפה לבנים. זה יהיה טוב, הגישה הזאת תהיה טובה, שכל החידושים שהאדם הזה אחר כך יחדש בחשיבה האישית שלו, הם לא יהיו חידושים מקובעים, הם לא יהיו דברים סגורים, שהם רואים רק אפיק אחד, רק צורת חשיבה אחת, אלא הוא יכניס בתוכו חשיבה של אחרים גם כן, יצליח לשלב את החשיבה של האחרים גם כן, יצליח לתת לרעיון שלו הרמוניה ממקורות אחרים גם כן. למה? מפני שהוא התחיל עם גישה של בת. בת תחילה זה תפיסה. תפיסת הראש שלך בכלל כשאתה מגיע לאיזשהו דבר, גם אם אחר כך אתה מפשיל שרבולים ומתחיל לנתח אותו בכוחות עצמך, אבל אל תשכח, ראשית כל בתחילה תהיה בתנועה כזו של ביטול פנימי, שכאשר הביטול הפנימי שלך יהיה מספיק טוב, אז אחר כך התפיסה והניתוח שלך גם כן יהיו משולבים בהרבה הרבה צבעים וגוונים, ולא רק קיבוע אישי מיוחד אופייני לך. הנקודה הזאת, אני רוצה להמחיש אותה במחקרים שהתפרסמו לאחרונה, גילו דבר שאותי הוא הפתיע. אתם הרבה יותר אינטליגנטים ממני, אז אתכם זה לא יפתיע, אבל אני משתמש בזה. הכתוב במחקרים האלה באוניברסיטת הווארד, שמה עשו מחקר על תוחלת חיים של אנשים. מי מבני האדם מאריך ימים יותר? האם בני האדם שעוסקים במושכלות, שעוסקים עם השכל, או אנשים שיותר, איך אומרים, מניחים לשכלם, לא משתדלים, איך אומרים, ללוש אותו, זה. וגילו שתוחלת החיים של בן אדם שמניח לעצמו, על מי מנוחות ינעלני, אז התוחלת החיים שלו בממוצע זה 75 שנה, והאדם שקצת לש את עצמו יותר ויותר, אז תוחלת החיים זה 82 שנה. זאת אומרת, 7 שנים יותר. זה מה שהם עשו, מחקר סטטיסטי, הרי כל הרפואה היום זה סטטיסטיקה, זה המחקר שהם עשו, והם גם כן פרסמו אותו, זה יצא החוצה. הנקודה היא, אני ניסיתי להבין למה זה ככה. עכשיו, אם אתם, יש לכם רעיון אחר, אני בכלל לא אקפיד. זאת אומרת, אם אתם תפרשו את הסיבה למה זה ככה, בצורה אחרת, אין לי עם זה בעיה. הפרשנות שאני חשבתי לתת בעקבות הפירוש של הבעל שם טוב הייתה כזו, אדם שלומד תמיד מרגיש שהוא לא יודע. ככל שהאדם לומד יותר, הוא מרגיש יותר, סליחה על הביטוי, טיפש. לא מפגר, אבל טיפש. ככל שהאדם, מי הוא האדם שמרגיש שהכל הוא יודע? מי שלא למד. וזה בפועל ממש. אדם שרק מתחיל, ככל שהוא לומד יותר, הוא רק מגלה עד כמה ניתן יותר להעמיק, עד כמה יותר אפשר לדעת, וכן הלאה וכן הלאה, ובאיזשהו מקום הוא מתגמד בעיני עצמו, וזה מה שהחסידות קוראת לחכם. חכם זה מי שבטל אל החוכמה. חוכמה זה כוח מה, זה כוח מגי אינסופי. חכם האמיתי זה אחד כזה שהוא הנבטן, החוכמה השפיעה גם על המידות שלו, כי הוא מרגיש שאני אפס גדול. אז אני אומר, עוד פעם, הבחינה הרעיונית, למה אדם מאריך ימים, למה הוא מאריך ימים כאשר הוא לומד יותר? מפני שבתחילה, אם יש לך תנועה של ביטול ראשוני, סימן יפה לבנים. זאת אומרת, יש סימן יפה שהמהות שלך, שהכוח שלך, שזה הוא יאריך יותר, יהיה לו יותר עוצמה. אתה לא סגור רק בכיוון אחד. ככל שהאדם מחזק את עצמו יותר, אנחנו יודעים את זה בעצי הדר. אתה רוצה לחזק את העץ הדר, אתה צריך תמיד להרכיב עליו עצים אחרים, כדי שהוא יחזיק מעמד. הוא עץ עדין. גם האדם עץ השדה, כדי שהוא יחזיק מעמד, הוא צריך לא מספיק גישה אחת, ואתה לא שומע ולא רואה שום דבר. אז זה נקודה שהיא ראשונה להבין את את המהות הזאת שהתחלנו איתה. הבעל שם טוב בעצם אומר שהבת תחילה סימן יפה לבנים זה גבוה מעל גבוה שומר. מה הפירוש? יש בתוכנו תנועת נפש פשוטה, שהתנועת נפש הזאת היא מרובעת, מה אני חושב? אבל יש תנועת נפש קצת יותר, בוא נשמע מה יש לאחרים להגיד לנו, זה בת תחילה. הבחינה הזו של בת תחילה שתהיה מעל הכל, היא גבוה מעל הבן. אז יהיה בת תחילה, אז אחר כך הבן יהיה מוצלח. אם יהיה גבוה מעליך, תרגיש בתחושה שלך, יש חכמים יותר ממני, יש דברי חוכמה שלא הגעתי עליהם, יש אנשים אחרים שאני יכול לקבל מהם, לא רק מה שאני חושב. ברגע שתהיה לך התנועה הזאת, לא רק מה שאני הבנתי, יש עוד אנשים. מה זה בתחילה? תדע שלא הכל כמו המסגרת שלך. אם לאדם יש את התנועה הזאת, יש עליו שומר. הוא לא יטעה. הוא לא יעשה, הוא לא יעשה רק מה שהוא חושב, אלא הוא יבחון אם הוא מתאים. הרבה פעמים אני נתקל במאמרים הלכתיים שאנשים כותבים, ויש להם מין רעיון, והם הולכים עם הרעיון הזה עד הסוף, וכולם אומרים אחרת. אז אני אומר להם, חבר'ה, תקשיבו. אם אני מספר לכם ששם הרחוק נמצאת הרכבת, שם, ובשעה אחת יוצאת רכבת, ואתה מתחיל ללכת, ואתה רואה שאף אחד לא מתקדם לכיוון ההוא, אז תחשוב פעמיים אם שם הרכבת. אם אתה הולך בדרך הנכונה, אתה צריך למצוא עוד אנשים סביבך, בימין ובשמאל, שגם רוצים להגיע לתחנה. נכון? כל אחד נוסע לתחנה ברכבת למטרה אחרת. נכון, לא כולם אותו דבר. אבל אתה צריך למצוא איזה ידידים באמצע הדרך, שיש להם רצון משותף. אם לא הצלחת למצוא ידידים, תחשוב פעמיים אם אתה בדרך הנכונה. אני אומר להם אותו דבר, אתה הלכת באיזשהו כיוון, כל העולם כולו לא חושב ככה. ניסית לחשוב למה? כי הם כולם מטומטמים. אמרתי לו, גם השיקור טוען שכולם שיקורים ורק הוא השפוי. האדם לפעמים צריך לחשוב, כמובן שיש רעיונות מיוחדים, אבל אני אומר, בדרך הטבע, בדרך כלל, האדם צריך לנסות, לבדוק את עצמו, לשים בתחילה, לשים שומר, גבוה מעל גבוה שומר. ישים שומר, בעזרת השם לא יטעה. לא יבוא לידי שגיאה, על כל פנים לא שגיאה גסה. נעבור לנקודה הנוספת, גבוה מעל גבוה שומר. בתורת החסידות כתוב אני חושב עשרות פעמים, שכל דבר שאנחנו רואים כאן בעולם משתלשל ממשהו עליון, והדבר העליון משתלשל ממשהו יותר עליון, והדבר היותר עליון ממשהו יותר עליון, וככה, איך אומרים, אינסוף השתלשלויות. והחסידות נותנת להמחשה יפה על העניין. היא אומרת, יש לך את התפוח, תפוח עץ, יש לנו שני סוגים של תפוחים, יש לנו תפוח מתוק, יש לנו תפוח חמוץ. התפוח המתוק משתלשל בשורשו מספירת החסד. התפוח החמוץ משתלשל בשורשו מספירת הגבורה. אבל זה לא הולך ישירות. התפוח המתוק משתלשל מהניגון המתוק. הניגון המתוק משתלשל מהסברה המתוקה. והסברה המתוקה משתלשלת מספירת החסד. יש פה איזושהי השתלשלויות, ולהשתלשלויות הללו קוראת תורת החסידות גבוה מעל גבוה שומר. כל דבר שאתה רואה כאן בעולם, אתה יכלת להסתכל עליו בשני אופנים. הנה תפוח עץ, יכלת להגיד, התפוח עץ הזה שאני רואה כאן לפניי, הקדוש ברוך הוא ברצונו הטביע בו מתיקות. למה? ככה. הוא הטביע בו. מי האבא של המתיקות שלו? מאיפה היא? אין מקור, אלוקים. הקדוש ברוך הוא ישירות. זו אופן אחד שהיה יכול להיות. האופן השני זה האופן שאמרתי בפניכם. הניגון, הסברה וספירת החסד. שאלתי פעם שאלת תם. הרי הקדוש ברוך הוא כל יכול. מדוע הוא ברא את הבריאה בסדר כזה שזה דבר משתלשל מדבר ומשתלשל מדבר ומשתלשל מדבר? למה הוא לא ברא אותי ככה בלי השתלשלויות ישירות? ככה הוא רוצה אותי וככה הוא רוצה אותך וככה הוא רוצה אותך. לא עם מקור שבא מלפניך. למה לא? במילים פשוטות, אם תבינו, למה הוא ברא אותנו מאבא ואמא ולא את כולנו כמו האדם הראשון? למה אנחנו צריכים לבוא ממישהו, שהמישהו הזה בא ממישהו, שהמישהו הזה בא ממישהו, וכן הלאה וכן הלאה? למה כל ההשתלשלות הזו? למה האדם הראשון, למה הקדוש ברוך הוא לא ברא את כולנו? אתה יצרתי אותך, ואתה יצרתי אותך ישירות, לא באופן של השתלשלות. בשביל מה ההשתלשלות הזאת? על השאלה הזאת יעונה האדמור הזקן באחד מהמאמרים שלו, שזה פשוט היה מוכרח המציאות. מחויב המציאות שהאדם ייברה באופן של השתלשלות, ושהתפוח ייברה באופן של השתלשלות, וגם המשקפיים, וגם המפה, וכל דבר באופן של השתלשלות, ולא באופן ישיר. מה הסיבה שצריך להיות מציאות כזאת, שיש משהו שממנו השתלשלת? הסיבה הפשוטה היא, מפני שהריחוק בינינו ובין הקדוש ברוך הוא ריחוק אינסופי. אנחנו יש והוא אינסוף. אנחנו מוגבלים והוא לא מוגבל. אז הריחוק בינינו מאוד גדול. כדי להגיע למצב שמישהו מבטל אותך, הוא צריך להיות פחות או יותר בגובה שלך. דוגמה הכי פשוטה, אני מדבר אליכם, אני יכול לעצבן אתכם. למה אתם מתעצבנים? כי אתם שומעים את השפה שאני מדבר. אבל אם אני ישיב בן אדם שמדבר שפה שאף אחד מאיתנו לא מכיר, הוא יכול להגיד איזה כללות שהוא רוצה, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, ואנחנו נשאר רגועים. למה? מפני שאנחנו בכלל לא מתקשרים באותה הרמה, באותה השפה. ועוד יותר בצורה עדינה אני רוצה לומר לכם, לפעמים קורה שאתה מסתכל על חבר, או על קבוצת חברים, שאחד מצליח להצבן את השני, אתה לא מבין, או הכי יפה זה אצל ילדים. אתה מסתכל על ילדים באותו הגיל, או אפילו על הילדים שלך, ואתה רואה איך שהם מצליחים להצבן את השני. ועל מה? הוא אמר לי, מנורה. נו, אז מה? לא, כשהוא אומר מנורה, הוא מתכוון שאני מטומטם. מה אכפת לך מה שהוא אומר? שים עליו פס. לא, אבל הוא מעצבן אותי. למה? אז אני אגיד לך שאתה מטומטם. אני אגיד לך שאתה לא מטומטם. עזוב, אתה גדול, אתה לא... הוא בן גילי, הוא בן כיתתי, זה מעצבן אותי. מי זה שמעצבן בן אדם? מי זה שברמה שלו? מי שלמעלה ממנו, מי שלמטה ממנו, לא מעצבן אותי. סליחה על הדוגמה. אם אדם יבוא אליכם ויעשה בפרצוף, אתם תתעצבנו? כנראה שכן. תעלבו? כנראה שכן. אבל חוץ מכבודכם, אם תלכו ברחוב וציפור תעשה עליכם, אז מה יהיה אז? אתם תעלבו? לא. אולי תרוצו למקלחת, אבל לא תתביישו. וזה בדיוק ההבדל. תלוי מי המבייש ומי המתבייש. אם זה שמבייש אותי הוא ברמה שלי, הוא באותה דרגה שלי, אני מתבייש ממנו. אבל אם זה שמבייש אותי הוא ציפור, הוא למטה ממני, אני לא אתבייש ממנו. הוא למעלה ממני, אני גם לא אתבייש. הוא צריך להיות באותה הרמה, פחות או יותר, איפה שאני נמצא. וכיוון שכך, כאשר האדם צריך להגיע לביטול, וזה עיקר הרעיון, הוא צריך להגיע לביטול בחיים שלו, האישיים, אלוקים, זה גבוה מדי כדי שהוא יתבטל ממנו. הוא צריך מישהו מעליו. אבא שלי יצבן אותי, אמא שלי יצבנה אותי, הבן שלי, מישהו שהוא בסדר גודל שלי, הוא קרוב אליי, מישהו שהוא רחוק ממך מאוד בגודל שלו, הוא לא מצליח לדבר עליך בכלל, הוא בכלל לא מצליח להוציא אותך מן הכלים. וזה מבחן אמיתי. אומר האדמו"ר הזקן, לפעמים הקדוש ברוך הוא גורם לאדם שיהיו לו כל מיני אנשים שמעצבנים אותו מסביב, כל מיני מניות, כל מיני עיכובים. למה אתה עושה לי את זה? אני רוצה שתפתח את הפה ותתפלל. אני רוצה לגרום לך ביטול. אז למה אתה שולח את כל החבר'ה הבנדיטים האלה? למה אתה שולח אותם אליי? התשובה היא מאוד פשוטה. משום שאם אני לא אשלח אותם, אתה אף פעם לא תתבטל. אתה תתבטל לאנשים בגובה שלך. אם אני אבוא לבן אדם ואני אגיד לו, בגלל שעשית כך וכך, הקדוש ברוך הוא נותן לך שכר שבעוד 20 דורות ממך הילד שיוולד יהיה עשיר הכי גדול בעולם. תופס לכם משהו? מעניין אתכם משהו? עזוב אותי. בגלל שעשית דבר כזה וכזה, בעוד 20 דורות יהיה איזה ילד אחד שיהיה קבצן ברחובות. זה לא אונס שתופס. ככל שזה רחוק, זה לא מדבר אליי. אם אתה רוצה לפעול משהו אצל האדם, אתה צריך לגעת קרוב אליו. וזו הסיבה שלפעמים הקדוש ברוך הוא לוחץ את האדם בעניין זה או בעניין אחר, כי הוא רוצה שסוף כל סוף היהודי הזה, האדם הזה, יתעורר. הוא לא יתעורר מרחוק, הוא יתעורר מקרוב. אם אני אבוא ויספר לכם, אתה... פעם ראו אותך בטלוויזיה הזה, באותו זמן, אני הייתי באינדונזיה, ישבתי, ראיתי אותך, ישב לידי איזה אחד שמה גוי, הוא ראה אותך, הוא התפוצץ מצחוק. אתה נעלב? אז אמרתי, איזה מטומטם אחד באינדונזיה, הסתכל שמה ואמר לי, מצחק, אני אקח את זה ללב, טוב טיפש! אבל אם אני אבוא מספר לך, אני ישבתי עם האח שלך, והאח שלך, וראינו אותך, והוא אמר, איזה חולצה הוא לבש, המסטול הזה? זה מעליף. למה? בגלל שהוא קרוב. לפעמים הקדוש ברוך הוא יוצר כל מיני אמירות של אנשים קרובים, כדי שאתה נעשות ממך סמרטוט ספונג'ה ששוחטים אותו קדימה ואחורה. כי אתה מתרגש רק מהאנשים הקרובים. יבואו ויגיד לך, מלאכי מעלה, כשאתה עשית את המעשה הזה, הם ממש... איך אומרים? הם הזיעו מהתרגשות. עזוב אותי, אני רוצה פה, צ'ק פה בעולם.
מה אתה אומר לי, מה מלאכי מעלה? מה זה נותן לי כל המלאכים האלה שם למעלה?
אם אני אבוא ויגיד לך, הפוך, מלאכי מעלה, מלאכי חבלה נוצרו, מה מעשה הזה? תח, תעזב אותך, אני פה, הכל בסדר, הכל אור, איזה חבלה, איזה חושך, אני רואה פה אור מול העיניים, מה אתה מספר לי סיפורים? האדם מתרגש מדברים קרובים. בגלל שהוא מתרגש מדברים ועניינים קרובים, היה הקדוש ברוך הוא נזקק ליצור השתלשלות. ליצור השתלשלות, אז יש משהו קרוב, והוא רוצה שהשומר, זה שמטריס נגדך, זה שמעצבן אותך, זה שמפחיד אותך, זה שאתה חושב מה הוא יגיד, ומה דודה רבקה חשבה, ומה היא אמרה, ולפעמים יושבים ככה שלוש דורות סביב השולחן. הסבתא, והבת, והנכדה. אתה יכול לראות שהסבתא שומעת על איזושהי זקנה בת 80, בת גילה, שהיא אמרה שההוגות של בינה לא כל כך טעימות כמו פעם. ואף אחד לא לוקח את זה ברצינות, לא הבת של האמא, לא הבת של הסבתא, ולא הנכדה של הסבתא. אבל הסבתא גמרו אותה. למה? זו הזקנה בת 80, סנילית, אמרה עליה איזשהו משפט. גמרנו. אבל אנחנו לא מתרגשים, אנחנו, הכל בסדר. יבוא מישהי ויגיד על האמא משהו, זה באותו הגובה, פחות או יותר, הרסה לי את החג. הילדה ברמה שלה, וככה זה אצל כל אחד. אומר האדמור הזה, כן. הקדוש ברוך הוא היה צריך באיזשהו מקום ליצור את השומר הזה, אבל שיהיה קרוב. לכן הוא עשה השתלשלות. הוא לא היה צריך לעשות השתלשלות. יכל לברוא אותי ישר, ואותך ישר, ואותך ישר. את כולם יכל לברוא ישירות. למה לא ברא אותם ישירות? למה באופן של השתלשלות? כי הוא רצה שיהיה לנו איזשהו גורם, סליחה על הביטוי, מאיים. הגורם המאיים הזה שלפנינו, שהוא גבוה מעלינו, מאפס אותנו. ואם אין לנו מישהו שמאפס אותנו, אנחנו הזה, אז תדעו לכם שכשיווצר מישהו כזה, ואנחנו לא ציפינו, זה אוכן וי, זה אוי ואבוי מה שעלול להיות. ואני הרבה פעמים מציע לאנשים, תדאגו שיהיה לכם מישהו שככה, איך אומרים, שם לכם קצת זה. תדאגו שיהיה מישהו שמוציא אתכם קצת מהכלים, ואז תצאו ידי חובת השומר. אם לא יהיה לכם שומר כזה, ואם תגיעו למצב על שאין לכם שומרים, תדע לך שהשומר הוא כזה מתוחכם, שאתה לא יודע מאיפה הוא יפתיע אותך. אני חייב לתת לכם דוגמה. ארצות הברית, 1945. איך קראו אותו ראש הממשלה? טורמן. הוא החליט שאין ברירה. היפנים יותר מדי חצופים. וכשאנחנו מבקשים מהם הפסקת אש ללא תנאים, הם לא מוכנים. אז אנחנו נראה להם מה לנו יש. יש פרויקט, נקרא פרויקט מנהטן, והפרויקט הזה ינחית עליהם אטום, ואנחנו נראה להם מה זה. וזו הייתה ההחלטה, שעד סוף ימיו הוא טען שההחלטה הזאת צודקת, אבל הרבה חלקו עליו. ואז הוא נתן את ההוראה להוריד פצצה על, לא אחת, על הירושימה, ואחרי שלושה ימים עלה. וזה הוריד ככה בלי להניד עפעף 300,000 איש. ככה. זה היה 270, פחות או יותר, עם כל החולאים שבאו אחר כך. 300,000 איש, ככה. בלי להניד עפעף. האמריקאים היו בטוחים, זהו, כל העולם בידיים שלנו. חלק מהתוכניות של הטורמן, חלק מהתוכניות שלו היו, זה שסטלין שם רחוק, יתפוס את המכנסיים. זה לא, זה יעלה לך ביוקר. מה הוא לא ידע? והוא לא ידע שבאותו זמן, יושב לו בפנים, מרגל איזה פוקס אחד, שכל האטום כבר נמצא שם ברוסיה. זה עניין של כמה צעדים, הם כבר בפנים. אתה חושב, למה אני אומר לכם את זה? כי באו ואמרו, המדענים אמרו, אתה רוצה להפחיד את היפנים? יש איים שלא מיושבים. תזרוק את הפצצה שם, תראה להם מה אתה מסוגל לעשות, הם יירגעו. לא. אני אראה להם מי אני, וכמו שאומרים, ככה אני אראה להם.
אנשים, נשים, וטף, תינוקות, ארז, חורבן, בצורה היום ונוראה. אני אראה להם. ואחרי שעשיתי פעם אחת, יש פסוק, אוכלתי ואוכל עוד. אני אעשה פעם שנייה עוד פעם. אין חוכמות. שיורידו את האף, ארצה. ארצה, כמו שעושים לכלב. תוריד את האף עד למטה. לא נרגעים. זה שהאדם חשב שהוא כבר נמצא למעלה, אין מעלי אף אחד. תח! יש מעליך תחת האף שלך. לא שמת לב. אם אתה לא תדאג שיהיה מישהו שישמור עליך, אם אתה לא תדאג למוסריות שלך, אם אתה לא תפחד, איך הם צעקו אחרי שהם זרקו את הברכה? אוי, מה עשינו? מה זה מה עשית? אתה רוצה להחריף את העולם? את מה עשינו תגיד לפני שעשית, לא אחרי שעשית. אז אם הבן אדם את השומר הפנימי הזה, את החשש מאלוקים, את החשש מארג, הוא לא לוקח על עצמו קודם, אז אוי ואבוי מה שיהיה. אז תדאג, אני אברה לך שומר שימשיך להפחיד אותך עוד שנים ארוכות. עוד שנים ארוכות אמריקה, איך אומרים, ממש רועדת מרוסיה. שנים. אתה לא יודע להעמיד את עצמך במקום, אז אתה תקבל את זה. יהיה לך אויב שלא ייתן לך מנוח. יערוס אותך פנימית. למה? מכיוון שאתה לא שם לעצמך גבולות. המסר שאני רוצה להעביר, האדם חייב שומר. קחו שומר חייכן. קחו שומר חביב. קחו שומר שאתם יכולים לשלוט בו. השומר שאתם לא יכולים לשלוט בו, הוא לא יודע, אתה לא יודע מאיפה הוא יבוא. אתה לא יודע מאיפה זה ייפול עליך. איך אומרים, עדיף ליפול בבית מליפול ברחוב. איך אומרים, טיפול טוב, אל טיפול רע. האדם מהשומר לא יוכל לברוח, חבר'ה. זה נקודה, הנקודה השנייה שרציתי להגיד. האדם שיזרוק את הביקורת, בסדר, לא שומעת? טק! זה יבוא ממקום אחר. אם האמריקאים היו זורקים את הפצצה על אי, הקדוש ברוך הוא היה גורם להם שהם יתפסו את המרגל. גבוה מעל גבוה שומר, זה לאורך כל החסידות. אני רק לוקח כמה דוגמאות ככה על קצה המזלג. החסידות כל כולה בנויה על הפסוק הזה. גבוה מעל גבוה שומר. השתלשלות על השתלשלות כדי להביא את האדם להרכנת ראש. יש אדם בלי אבא ובלי אמא. יש כזה דבר. אין לך אבא? אין לך אמא? אל תדאג. אנחנו נדאג לעשות לך אבא ואמא. זה מזכיר לי, קראתי בספר של הרב לאו, הוא היה ילד בלי אבא, בלי אמא, יתום, סבל, אין ספק, אבל כשהגיע פה בארץ, הוא הרעיפו עליו אהבה בתור ילד מכל הצדדים. אנשים שזכרו את אבא שלו, וזה מכל הצדדים. הוא הגיע לגיל של שידוכים. אני לא הצלחתי להבין, עד שלא חשבתי על השיעור הזה, לא הצלחתי להבין למה הרב פרנקל, אבל עליו השלום, היה רב של תל אביב, היה רב שכונת התקווה, אני חושב, כן? למה היה צריך לעשות לו מה שעשה? שמע, הציעו לו את הבת של הרב פרנקל. אז הרב פרנקל אמר, אני רוצה לפגוש אותך. פגש אותו. יושב איתו ככה על המרפסת בסלון, בזה. הוא לא נפגש עדיין, לא, הוא כבר נפגש כמה פעמים עם מישהי, עם רעייתו, אבל לפני שהוא סוגר, אני רוצה לדבר איתך. שמע, אני אגיד לך, אני מכיר את אבא שלך, אני זוכר את אבא שלך מלפני המלחמה. אני שמעתי עליך ערים וגבעות, שמעתי עליך מילים טובות, אבל מפריע לי משהו. כתוב בתורה על כן יעזוב איש את אבי ואמו ודבק באשתו. אתה אין לך את מה לעזוב. לאן אתה הולך? מה אתה עוזב? אתה לא עוזב לכלום, אתה לא עוזב כלום. הוא אומר, התחלתי לבכות. מה הוא רוצה ממני? מה? אני עשיתי את עצמי? מה אתה רוצה ממני? אומר, תשמע, אני לא רציתי להביך אותך, אבל משהו מטריד אותי. אתה לא יודע, איזה אוף אתה. משהו מוזר. אז חשבתי אחר כך, הרב פרנקל היה חכם. האדם, כל אדם, האבא והאימא, יש לפעמים שכמה שלא תהיה גדול, בוא הנה, תעשה ככה, הוא יכול להיות ראש הממשלה, אבל בוא הנה, אתה מלוכלך פה, נקה, לא, נקה פה, תוריד את הסוודר הזה, אתם מכירים אמאות ככה, אתם יודעות, אמאות ככה. וגם אבא, ככה, מעמיד אותך במקום. לפעמים, זה מעצב. אבל אתה ילד שעשועים של כולם. ילד יתום, מסכן, היה בבוכנוולד. אז איפה האבא? איפה האמא? איפה השומר? אני רוצה לעשות לך את זה לפני החתונה. בוא הנה. את מה אתה עוזב? אני מפחד ממך. וואי, אז מה יהיה איתי? אז כולם יעזבו אותי, כולם יפחד. זה מספיק. קיבלת את המנה? יאללה, כנס לחופה. זה בסדר. אני רוצה להגיד, אני לא בטוח שהרב פרנקל לזה יתכוון, אבל ככה אני מכניס בתוך דבריו. זאת אומרת, האדם זה תמיד יבוא לו. הוא צריך באיזשהו מקום, הוא צריך מישהו שיהיה מסוגל לתת לו על הראש. הוא לא ייתן לו על הראש, אבל שהוא ידע בפוטנציה שיש מישהו. ואני אגיד לכם את האמת, אתה ממשיך הלאה לקרוא בספר, אני אוהב לקרוא את הבן השורות, אז הוא ממשיך לספר, אני מהחותן שלי אף פעם לא קיבלתי אף מילה טובה. אומר, פעם אחת הייתה שמחה משפחתית באיזה מלון? פעם אחת. תשמעו מה זה קמצן? אבל זה קמצן של שומר. פעם אחת ישבנו בשבת, היה לי הרעלת כבה, כך הוא מספר על עצמו, כל השבת הייתי באוט. במוצאי שבת היה איזה כינוס סופי, ונתנו לי לדבר. ואז אני שומע את הרב פרנקל לוחש למישהו שלידו, ישראל מאיר, רק תיתן לו את המיקרופון, הוא שוכח שהוא חולה. הבנתי שהוא כן מבין שאני... אז זה תנועה, אני לא בא... אני רק רוצה להראות שבאיזשהו מקום, אם יש לך אבא, ביידיש אומרים אבא קשה, אבא שוור, אז יהיה לך הגרינג שוור, יהיה לך שוור קל. אם יש לך אבא, אין אבא, אז השוור יהיה קשה. השוור השוור, החותן יהיה קשה. אין, זה תמיד יבוא. משום שבלי זה אין סדר השתלשלות פה בבריאה. זה הסדר של המבנה. ככה זה עובד. אחד הדברים שצריך עכשיו, עד עכשיו דיברתי על החיוביות של השומר, עכשיו אנחנו צריכים קצת לאזן אותו, את השומר. אחד מהדברים שצריך להזהיר כשמדברים על בחינת גבוה מעל גבוה שומר, מיוסד על הדברים שכתב המגיד ממזריץ' בספר מגיד דבריו ליעקב, הוא מסביר לנו משהו מפתיע בהשגחה פרטית שקשור לפרשת השבוע, דור הפלגה. דור הפלגה היו אנשים, הם ידעו שהעולם בנוי בצורה כזאת, יש אלוקים ויש כוחות. וכוחות זה אלילים, זה כל מיני מלאכים, שאלוקים הפריש ונתן להם כוח. ככה הם האמינו. הם החליטו שאנחנו מתחברים, הם הבינו, דור הפלגה הבין, שיש את הבוס הגדול, שזה הקדוש ברוך הוא, אבל יש כל מיני מלצרים, שהוא שולח את ההמשכות, את האוכל, את הקפה, את הזה, את כל הדברים בעולם, הוא שולח באמצעותם. ככה הם הבינו. וכיוון שכך, הם רצו להתחנף. אל הכוחות, אל האלילים, אל המלאכים, כדי שהם, כמו שאומרים, אתם יודעים, אתה בא למסעדה, זה לא משנה מי הבעל הבית. זה לא משנה מי השף. אתה נותן למלצר, אתה יודע, ככה, עוד צעת, תביא לי, אתה יודע, תביא. וזה, איך אומרים? זה עובד. אז הם רצו לנקוט באותה שיטה, לנסות לעבוד את אותם מלאכים, לפנק אותם, להעניק להם חום, אהבה, כבוד, ועל ידי זה הם יביאו לנו המשכות והספקות יתרות. זו הייתה המטרה שלהם. אומר המגיד ממזריץ', הסדר בבריאה הוא גבוה מעל גבוה שומר. זה באמת נכון שמעליך יש מלאך שמעביר לך את ההשפעה. זה באמת נכון. וזה באמת נכון שהמלאך שמעביר לך את ההשפעה הוא רק מלצר, הוא לא המציא את ההשפעה. הוא קיבל אותה במטבח, מהשף, הוא קיבל אותה מהקדוש ברוך הוא. זה לא הוא. הוא רק מעביר אותה, זה גם נכון. אבל הרבה פעמים האנשים טועים שכאשר הם רואים מישהו שהוא היה, כמו שאומרים, המלצר שלהם, אני אתן עוד מהדוגמאות, הם כופפים לו ראש. וזו עבודה זרה. אני אתן לזה המחשה. בא אלינו בן אדם שהוא השומר שלנו. הוא מסתכל לנו בעיניים ואומרים, השם נתן לו כוחות וגילה לו, ואומר, תראה, אתה, אם אתה תעבוד במקצוע הזה, ילך לך. זה מה שמתאים לך. שום דבר אחר לא. וזה באמת מילים שהקדוש ברוך הוא שלח דרכו אלינו. התחלתי לעבוד. אני עובד שנתיים. יש לי סכסוך עם המנהל. עכשיו אני אומר, זה הבן אדם, בגללו הלכתי לעבוד במקום הזה. אז אני הולך לשאול אותו, מה הוא מציע לי, איך לעבוד עם, עם המנהל? איך להתעסק איתו? באה התורה ואומרת, מי אמר לך שהוא השליח שלך לזה? יש לו שליחות של להיות עליך שומר. בדיוק, לדבר הזה הוא נשלח. אל תעשה ממנו אליל. מהמלצר אל תעשה אליל, הוא נשלח לדבר מסוים, אז לדבר המסוים תקבל ממנו. אני אתן קצת המחשה בהמשך. דבר אחר אל תיקח ממנו, זה לא התפקיד שלו, זה לא המומחיות שלו. לא ראית סימנים משמיים שאתה צריך עכשיו להתבטל אליו. אבל מה הנטייה שלנו? לא, הוא פעם אמר לי מילים טובות, הוא פעם יעץ לי יצאה טובה, אני אעשה מה שהוא אומר. זה לא תמיד נכון. לכן הרבי תמיד השתמש בלשון שלו, הוא תשועה ברוב יועץ. יש בן אדם שאומר, לא, 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 אני אלך רק פה, רק שם. זה בן אדם, אמר לי, קלה למטרה, עכשיו הוא יקלה למטרה בהכל. אין קליעה למטרה בהכל. יש אדם ששליח היה לך בתקופה הזו לעניין זה, יש אדם שהיה שליח לך בתקופה הזו לעניין זה. האדם חיכה הרבה זמן לשידוך שלו, בא מישהו, יציע לו שידוך, אחר כך יש לו בעיות של שלום בית. בסדר, אז הוא הולך להתייעץ איתו. מי אמר לך שהוא מומחה לשלום בית? מי אמר שהוא צריך לטפל בנושא הזה? מי אמר שהוא מומחה לתחום הזה? למה? כי שהוא שידך לך. זה לא עובד ככה. זה לא הסדר. אני אתן לכם עוד המחשה מסוימת. יש לפעמים שיש לנו מין טבע שאנחנו מרגישים שאנחנו רוצים לרצות את האנשים שסביבנו. אם יש בן אדם שהוא נוח מאוד, לא יודע למה, אנחנו לא מרגישים שאנחנו צריכים לרצות אותו. למה? משום שהוא נוח, הוא לא הראה אף פעם שהוא צריך משהו. אבל כשיש בן אדם שהוא מראה לנו שהוא כועס עלינו, ושהוא כזה גבורתי עלינו, ושמשהו בהנהגה שלנו לא מוצא חן בעיניו וכדומה, אז כל הזמן אנחנו מיישרים את הראש שלנו, באופן שגם ההוא שם מהפינה גם יהיה מרוצה. אומר לך המגיד ממזרץ, הוא שומר, נכון. הקדוש ברוך הוא שולח לפעמים על האדם כל מיני כלבים שינבחו עליו ואולי קצת ינשכו לו את המכנסיים כדי שהוא יתעורר. כן, הוא שולח. אבל מי אמר שאתה צריך לעשות מהכלב הזה אליל וכל הזמן עכשיו לחוות את החוויה שלו ולראות איך שהוא יהיה מרוצה? ואיך יש אנשים כאלה שיש להם מישהו שאומר איזשהו מילה ואתה רואה שהוא כל כולו מפוחד בגלל הבן אדם הזה וכל החיים שלו מסתובבים סביב איך לרצות אותו. מה קרה לך? תירגע, התפקיד שלו היה רק תפקיד מסוים, לא יותר מזה. אל תיתן לכלב חיות יותר גדולה ממה שאתה צריכה לו. היה לו תפקיד, הוא עשה את התפקיד שלו, גמרנו. לא צריך האדם לצאת מדעתו לחלוטין. והתורה הקדושה נותנת לנו לזה המחשות על ימין ועל שמאל. נחשון בן עמינדב, אתם זוכרים מה הוא עשה? הוא קפץ למים. אתם יודעים איזה גדולה, איזה צדיקות, איזה זה? אז בוא ניקח עכשיו את נחשון בן עמינדב. הוא מושלם, אנחנו נשמע כל מה שהוא אומר. אומרת לנו התורה, כשהגיע קורח, הוא הלך אחרי קורח. אל תעשה אלילים, תעשה לי טובה, אל תעשה אלילים. נחשון בן עמינדב נשאר לשבח על כך שהוא קפץ למים במסירות נפש. אבל אותו נחשון בן עמינדב הלך אחר כך אצל קורח ונכנס באדמה. יש ויש. זה דבר טוב, זה דבר לא טוב. זה, קח את הדברים בפרופורציות. אל תיקח קורח. אם יבוא אליך נחשון בן עמינדב ויגיד לך, אתה יודע, קורח זה על הכיפק של בן אדם. משה אמת ותורתו אמת, שמעת במעמד הר סיני. אבל בא נחשון, זה שקפץ לים. מה, אם הוא אומר, רגע, אבל אתה ראית אחרת. אז מה אתה הולך אחריו? אתה ראית אחרת? אתה שמעת אחרת? משה רבנו עשה לך רק טוב? למה אתה נמשך אחריו? זה המבחן. זה הניסיון שעושה הקדוש ברוך הוא. קח את, את השומר בפרופורציה. הוא בא להביא לך מסר, כולם ראו, כולם שמעו איזה מסר שהוא נתן לנו, שקופסים ליד במסירות נפש והקדוש ברוך הוא עושה נס, קח את זה, תאמץ את זה, ואנחנו באמת שומרים לו את הזכות הזאת. אבל אתה לא יכול לקחת את הכל ולעשות מזה אליל, ואחר כך לצאת נגד הקדוש ברוך הוא בגלל האליל הזה. זה לא, זה דבר שאסור לך לעשות בשום אופן. אתה כל הזמן בוחן. אתה בוחן, אתה בודק. זו נקודה. אני רוצה לתת לזה המחשה. אדם אחד היה מומחה לקוסמויות. לעשות קסמים. קסמים, קסמים. היה מומחה ל... איך אומרים? זה היה יהודי, אחד כזה שיודע להשתחרר מכל האזיקים שבעולם ומכל הזה. כן, כן. בקיצור, הבן אדם הזה בתחילת החיים שלו, כל מקום שהוא בא להופיע, לא מסתכלים עליו. לא רואים אותו, לא פה, לא שם, מנסה, לא הולך לו, לא הולך לו, עד שהוא אומר לי, תוהלה, נמאס לי כבר. לא הולך לי שום דבר. מגיע אליו בן אדם, ואומר לו, תשמע, אתה מטומטם, כך אומר לו, אתה מטומטם. אתה מכניס בעשר דקות מה שאחרים עושים בשלושים דקות. אתה סתם מטומטם. אבל יש משהו אחד שאתה מיוחד, זה שאתה יודע לפתוח את האזיקים. אם אנחנו למשל היינו מנסים לקחת את מה ששמענו מבן אדם שכבר אמר לנו איזה ביקורת, ולעשות ממנו אליל, הוא אמר לי למתוח את זה על הרבה זמן, לא לעשות בעשר דקות. זה דווקא לא הייתה עצה טובה. העצה הטובה הייתה דווקא השנייה. יש לך משהו מיוחד? קח את הדבר המיוחד שיש לך ואיך אומרים, תכבוש איתו את העולם. למה האנשים לא התלהבו מזה שהוא עשה דברים במהירות? מכיוון שהם כבר ראו דברים כאלה לעשרות ולמאות אצל אחרים, אז הם לא התלהבו. זה אין פה ציור חדש, אין פה דרך חדש. עכשיו, אם אתה רוצה להיות חכם, כשבא מישהו ואומר לך, אתה צריך להתבונן ולראות בתוך הדברים שהוא אמר לך, מה הבר ומה המוץ, מה הפסולת ומה אתה כן מקבל, מה החיוב ומה השלילה. לא כל הדברים אתה צריך לקחת. איך כתוב בגמרא? רבי מאיר, רימון מצא, תוכו אכל קליפתו זרק. לא כל מה שהשומר אומר לך זה נקי 100%. אתה צריך לקחת את זה בחשבון. גבוה מעל גבוה שומר אמת נכון ויציב. ואתה צריך להיות עם עיניים פקוחות, ועם בן, עם בת, בת תחילה סימן יפה לבנים. אבל תיזהר לא ללכת אחרי זה, בלי שאתה תבחן מה מתאים לך, מה לא מתאים לך. הנקודה היא שצריך לעשות מה שאומרת התורה שירדה מעת הקדוש ברוך הוא. מה כתוב בתורה? כתוב בתורה שאנחנו הולכים אצל הצדיק ומתפללים. הצדיק הוא מכשיר פקס, או היום אימייל. אצלו זה עובר יותר מהר. הוא מסוגל לקחת את הניירת שלך, את התפילות שלך, את המילים שלך, ולהביא אותו לפני ריבונו של עולם. זה מה שהוא עושה. אין שום התחייבות לכלום. השגחה פרטית מולי, הכל ישירות. אף אחד לא חייב אותך ללכת לצדיק, להתפלל, ללכת לקברי צדיק. תתפלל לקדוש ברוך הוא בבית. תתפלל בבית הכנסת לקדוש ברוך הוא. יש מושג שמעבירים דבר יותר מהר. יש אפשרות להעביר את ההודעה שלי עם דבר, עם סוס ועגלה. יש אפשרות לשלוח את ההודעה שלי עם דבר, עם מכונית מהירה. ויש אפשרות בשיחת פלאפון, ויש אפשרות עוד יותר מהירה בכתב. יש כל מיני אפשרויות. אז אתה יכול לבחור דרך שזה יעבור יותר מהר לשם, אבל מי שיחליט זה מי שנמצא שם, זה הקדוש ברוך. הנקודה האחרונה, ואנחנו מסיימים, הנקודה האחרונה שמתקשרת, כתוב, ואנחנו אומרים את זה כל יום בתפילת שחרית, אשיר על השם כי גאו גאה. אשיר על השם כי גאו גאה, מתרגם התרגום, שהקדוש ברוך הוא מתגאה על הגאוותנים. הרבי הצמח צדק במאמר אומר שהפסוק שלנו פה בקהלת, הפסוק הזה שאומר את הגבוה מעל גבוה וגבוהים מעליהם, זה הכוונה
השיר על השם כי גאו גאה, שהוא מתגאה על הגאוותנים. מה הפירוש? השומר הוא שומר, אבל הוא לא אלוקים. השומר יש מצב שהוא צריך גם כן אישור. אז השומר לפעמים לא בדיוק אומר דברים הכי הכי מכוונים שהם. אני אומר את זה מראש, אף פי שכמו שאתם יכולים לטעון עליי, אז מאיפה האיזון? זה באמת דבר שהוא מאוד מאוד עדין. אז לפחות תדעו מה הבעיה ותלכו תתייעצו כשזה קורה, כי זה מאוד מאוד קשה לדבר על כל פרט בהרחבה המלאה, זה מאוד מאוד קשה. אבל יש לאדם קרובים כאלה שנתמנו לשמור, ולפעמים הקרובים האלה באים ואומרים לו, תשמע, אני מכיר אותך, אתה הולך עכשיו לעשות איזשהו עסק, אני אבא שלך, אני אמא שלך, כל העסק שאתה הולך לעשות, אתה רק תפסיד. אני אומר לך שאתה רק תפסיד. ואני אומר לכם שלפעמים הם צודקים ולפעמים לא. אני אומר, לפעמים בא בן אדם ואומר לך, אתה כבר לא יצא ממך שום דבר, לא אתה, זה כאילו בדוגמה. אתה כבר לא יצא ממך שום דבר. ומי אומר לך את זה? אומר לך איזה אדם שמאוד קרוב איתך, ותמיד אמר לך דברים, ותמיד שמעת לו, ותמיד מה שהוא אמר התקיים. אז האם בגלל זה אתה צריך עכשיו לקחת את המשפט הזה שהוא אמר ולהגיד, הוא אמר שלא יצא ממני שום דבר, אז באמת לא יצא ממני כלום. דוגמה. אז בא הקדוש ברוך הוא ואומר, השירה להשם כי גאו גאה, הקדוש ברוך הוא מתגאה עליהם גם כן. יש מצב שלפעמים גם האנשים הקרובים לא נותנים לך סיכוי דבר מסוים, אבל אם אתה תתפלל להשם, טק, אתה מושך השפעה ישירה לעניין. אתה פותר את הבעיה ישירות איתו. הרבה פעמים מה שהם אומרים, הם צודקים במה שהם אומרים לפי ראות עיניהם, אבל לפעמים האדם מקבל כוחות יתרים בגלל התפילה שהוא התפלל. וזה המסביר, הצמח צדק, יש לאדם מזל. המזל תמיד עובר באמצעות השומר. המילה הנכונה במקום הנכון, ההשפעה, זה עובר, זה המזל. אבל יש גם למעלה מן המזל. יש גם מצב שהאדם הוא יותר ויותר ויותר למעלה ממה שנתפס. לכן האדם צריך להתייעץ, לא לבדוק, לבחון, לשקול. עוד פעם אני אומר, לדבר עם ידידים מבינים, כשיש לו ספק באיזשהו דבר, אומרים לי ככה, אומרים לי לא ללכת על זה, אבל מכל הנתונים מסביב אני רואה שזה כן ילך. אז האם לקבל את מה שאומר לי השומר, או שהשומר הזה, במקרה הזה, אם אני אפתח איזשהו חלון, איך אומרים, רוחני, באמצעות תפילה, באמצעות משהו כזה, אני כן אפתור את הבעיה. מאיפה אנחנו לומדים את זה? לומדים את זה מאלישע בן אבויה. אלישע בן אבויה שמע מהקדוש ברוך הוא בת קול שאומרת, שובו בנים שובבים חוץ מאלישע בן אבויה, חוץ מאחר. והוא לא חזר בתשובה, בגלל שהוא שמע את הבת קול. באו אליו בטענה בשמיים. אז הוא אמר, מה אתם רוצים? אני שמעתי שהקדוש ברוך הוא אומר שאין לי סיכוי. שמעת? היית צריך להתפלל, לדחוק ולהיכנס, וזה היה עובד. במילים אחרות, מה שדיברנו עכשיו. יש את מידת הסדר הרגיל, מידת המזל הרגיל, ויש לפעמים למעלה מן המזל. גבוה מעל גבוה שומר, אבל אל תשכחו את המשך הפסוק, וגבוהים מעליהם. יש גם מצב שגם השומר שאמר דבר נכון, הוא אמר מה שהוא ראה, אבל יש גם אפשרות לא להיות סגור בדיוק על מה שהוא אמר.